אומרים שהיה פה שמח. סדרת פודקאסט של רשות הטבע והגנים על אתרים וגנים לאומיים. חן שער הגיא. ברוכים הבאים לאתר הלאומי חן שער הגיא. אין ישראלי שלא מכיר את הדרך לירושלים. כביש מספר 1 המתפתל מהשפלה, בנהרים, החורש הים תיכוני ועצי האורן הירוקים. במשך אלפי שנים פקדו את הדרך מיפו לירושלים, עולי רגל, סוחרים, לוחמים ועוברי אורח. עד היום ניתן למצוא לאורך הדרך עדויות מידי קדם לעוברים והשבים. מבורות מים רומים ועד לקברים ביזנטים עתיקים, החצובים באבן הגיר של הרי יהודה. הנוסע הצרפתי ויקטור גרן ביקר בארץ ישראל במהלך המאה ה-19. הוא סיפר בכתביו כי את הדרך הקשה המתפתלת לירושלים מכנים תושבי האזור באב אל ואדי עלי, שער לוואדי עלי. הוואדי קרוי על שם אימאם, מנהיג מוסלמי בשם עלי, שאין יודעים עליו רבות. קבר עלי שכן בעבר בין נתיבי הכביש המהיר, וכיום נמצא סמוך לצידו הדרומי של הכביש. במשך השנים כונה הוואדי על ידי יהודים בשמות שונים, שער הנחל, שער העמק, שער העמקים, שער הרוחות ושער הערוץ. אך החל משנות ה-30 של המאה שעברה, כונה המקום שער הגיא. הנחל היורד בערוץ, הפורץ את רכסי הערים ויורד אל השפלה, נקרא נחל נחשון, על שם מבצע נחשון, שנערך בחודש אפריל 1948. על אף חשיבותה הרבה של ירושלים וקדושתה ליהדות, לאסלאם ולנצרות, אם הייתם עושים את הדרך אליה עד לפני כ-150 שנים, הייתם נתקלים בדרך מאתגרת, משעול בהמות צר ותלול. הדרך הייתה צרה, סבוכה, מלאה בבורות, באבנים חדות ובסלעים, עד שלא ניתן היה לעבור בה עם כרכרה, אלא רק ברגל או ברכיבה על בהמת מסע, כחמור או פרדה. במשך השנים נבנו לאורך הדרך העולה לירושלים עשרות מתקני מים, הנקראים רעתים או סבילים. רובם נבנו ביוזמות פרטיות או לצד מסגד, כדי לשמור על חובת הצדקה של המוסלמים לספק מים לעוברי אורח. בתחילת המאה ה-19, בזכות ביקורו המפורסם של נפוליון ובזכות ספינות מהירות, החלו נוסעים ועולי רגל רבים לבקר בארץ ישראל. אבל כבר אז היה המעבר בין הערים ידוע כמסוכן במיוחד. שודדים רבים, רובם מכפרים סמוכים לו, ערבו לשיירות בצד הדרך וגנבו מכל הבא ליד. מספרים שרק יחידי סגולה הצליחו לשרוד את הדרך הארוכה מיפו לירושלים מבלי שנשדדו. בשנת 1860, בשל החשש הכבד לעבור בדרך, הורה השליט העות'מאני של ירושלים לשקם את הדרך הארוכה מיפו לירושלים, ולהקים 17 מוצבים ואולי אף יותר, שיאבטחו אותה מפני השודדים. בעיית האבטחה נפטרה, אמנם חלקית, אך הדרך נותרה תלולה, קשה, וכמעט בלתי אפשרית למעבר עגלות מסע. העות'מאנים חששו שהקמת נמל ביפו וסלילת דרך מיפו לירושלים תאפשר לאירופים להשתלט על ארץ ישראל, ולכן הקפיאו את התוכניות לשיפור הכביש ובניית נמל ביפו. למרות קשיי הדרך, תנועת העולים לירושלים לא פסקה ואף הסעירה מסעות מעניינים, כמו זה בשנת 1864. את הגיעו לארץ 150 צלייניות רוסיות. הן הביאו אימן פעמון כבד ששקל 8 טונות. הפעמון הוכנס לגליל עצום וגולגל מיפו לירושלים על ידי אותן צלייניות, הפעמון נמצא כיום במגדל הפעמונים של כנסיית העלייה הרוסית בהר הזיתים. קשה אפילו לדמיין את המסע הזה. 150 נשים רוסיות מגלגלות פעמון ענק מיפו לירושלים. חתיכת מסע. בעקבות קריאת תעלת סואץ שבמצרים, בשנת 1867, החלו דברים להשתנות במרחב האזורי, שהשפיעו גם על הדרך לירושלים. ברחבי האימפריה העות'מאנית נודע כי אורחים מכובדים רבים, ביניהם קיסר אוסטרו-הונגריה בכבודו ובעצמו, פרנץ יוזף הראשון, מתכוונים להגיע לביקור במצרים, ובשל הקרבה לארץ ישראל, גם לבקר בירושלים. הסולטן העות'מאני עבד אל-עזיז לא היה מוכן להתבזות בדרך העקלקלה והמייגעת לעיר ירושלים, ולכן הורה לסלול כביש רחב בין 5.5 מטרים בין יפו לירושלים. השלטון העות'מאני כפה על גברים בני 15 ומעלה, תושבי העיר ירושלים וכפרי הסביבה, להשתתף בבניית הכביש החדש. היו מי שהתחמקו מהעבודה על ידי תשלום כופר לקופת הממשלה. אין כמו בקשיש קטן. שנתיים לאחר תחילת העבודות, בשנת 1869, זכה הקיסר לחנוך את הדרך החדשה לירושלים. עד מהרה, התנועה בדרך שער הגיא הפכה לערה יותר, אך הכביש עדיין היה תלול, והנסיעה בעגלות הייתה איטית כל כך, עד שרבים העדיפו להמשיך לעשותה על גבי חמורים. בארץ ישראל פשטו בדיחות רבות על הדרך לירושלים. אחת מהן סיפרה על עגלון שעשה דרכו לירושלים, וכאשר הגיע לעליות הראשונות, היה מורה לנוסעים לרדת, כדי שיעזרו לסוס וידחפו את העגלה במעלה ההר. בדרך ההפוכה, העגלון הורה לנוסעים שוב לרדת מהעגלה, הפעם כדי להחזיק בה בחוזקה על מנת שלא תדרדר. כשהיו נוסעים במישור, היה אומר לנוסעים, למה להקשות על הסוס? תראו איזה יום יפה, רדו מהעגלה ותטיילו קצת. במטרה להקל על העוברים והשבים, החליטו העות'מאנים בשנת 1873 להקים באמצע הדרך בין יפו לירושלים, בשער הגיא, חן שישמש כפונדק דרכים ומקום לינה עבור הנוסעים. רגע, הדרך בין יפו לירושלים אורכת כיום פחות משעה. למה היה צריך להקל על הנוסעים? לפני כ-150 שנה, הדרך בקרקרה מיפו לירושלים נעשתה בעיקר בלילה, מחמת החום, וערכה כ-16 שעות, לא כולל עצירות. בדרך כלל יצאו עגלות מיפו בשעות אחר הצהריים ועצרו בחן של רמלה למנוחה. לאחר מכן המשיכו בשעות החשיכה עד לחן שער הגיא, לשהיית לילה קצרה. אליעזר גרייבסקי, עיתונאי ונוסע יהודי שביקר בחן, בדרכו לירושלים, סיפר. בחצות הלילה באנו אל המלון, ופה עמדנו לנוח מעט. הנערים נתנו מספו לחמוריהם, ואנוכי הלכתי אל המלון לשתות כוס קפה. בבית המלון הזה נמצאו חדרים מהודרים, וגם מיטות לשכב מעט. וחוכרי הבית הם יהודים מתושבי ירושלים. עם אור ראשון יצאו שוב עד לכפר הערבי קולוניה, סמוך ליישוב מוצא של ימינו. ולאחר מנוחה קצרה הגיעו לירושלים, יומיים לאחר צאתם לדרך. העות'מאנים הקימו את חן שער הגיא, בניין אבן מפואר בין שתי קומות, זה הצמוד כיום לכביש המהיר, כדי שישמש גם כתחנה לגביית מס דרכים מהעוברים והשבים. בתחילה ניהלו מוסלמים את המקום, אך משלא העבירו את המיסים לידי הטורקים, הוא עבר ניהול המקום ליהודים תושבי ירושלים. החן כונה מלון הרי יהודה, והופקד בידי משפחות יהודיות, ביניהם משפחת סלנט, רוקח ורוזנטל. בעלי החן הפכו את מטבח המלון לקשר למהדרין, ואפילו הובא שוחט מוסמך למען הנוסעים היהודים. בקומה התחתונה של בניין האבן שוקנו הסוסים, ובקומה העליונה לנו בעלי האמצעים. ליד הפונדק הוקם בית עץ, ובו לנו חסרי האמצעים, או אלה שהגיעו בשעה מאוחרת, וכל המקומות בבניין האבן כבר נתפסו. שהיית הלילה בצריף הייתה אמורה להיות על חשבון הממשלה. אך למעשה, כל נוסע של לנבו חויב להזמין לפחות ספל קפה אחד, שחור ומר. תמורתו נדרש לשלם מחיר גבוה יחסית. מי שלא רצה לשתות מהקפה, ראה כיצד שופרים אותו לאדמה לנגד עיניו, ובכל זאת מחייבים אותו בתשלום. בעלי החאן המפורסמים ביותר היו שלמה רוזנטל הירושלמי, מי שכונה סולימן, ואשתו מלכה. שלמה קשר קשרים עם ערביי הסביבה, ושמר על יחסים טובים עם הטורקים. מסופר כי המושל הטורקי של ירושלים היה נוהג להגיע לחאן כדי לערוך תחרות היאבקות עם סולימן, שדאג להפסיד. החאן פעל בהצלחה עד לשנת 1892, אז נחנך קו הרכבת מיפו לירושלים, סמוך לתוואי נחל סורק. הנסיעה בו ארכה כ-4 שעות בלבד, ובעקבותיו הפעילות בחאן ירדה משמעותית, אך לא פסקה לחלוטין. בשנת 1917, עם כיבוש הארץ בידי הבריטים, החלה מהפכה טכנולוגית ותחבורתית. נסללו כבישי זפת חדשים, והובאו כלי רכב מתקדמים. הדרך, שרק כמה שנים קודם לכן, המשכה יומיים, ארכה כעת רק שעות בודדות, ולא היה עוד צורך בהפעלת החאן של שער הגיא. הוא חדל להתקיים, וניטש כחאן דרכים. ערבי חברוני בשם שרבתי רכש חלקת אדמה באזור, ובנה במקום בניין נוסף בין שתי קומות, ובו חנות מקולת ששירתה את הנוסעים. תוכלו לראות את המבנה באתר בדרככם למרכז המורשת של שער הגיא. שרבתי גם קיבל זיכיון אזורי מחברת הדלק הבינלאומית של, והקים בסמוך למקולת את תחנת הדלק הראשונה במקום. מלבד הכבישים החדשים והרכבים המתקדמים, נטעו הבריטים עצים רבים מסביב לשער הגיא, ואף הכריזו על האזור כשמורת יער מוגנת. הם גם הרחיבו את מבנה החאן והקימו במקום קנטינה, או שקם. בשנת 1936 פרצו בארץ ישראל אירועים אלימים כנגד יהודים. תושבי הכפרים הערביים הסמוכים לבאבל וואד זיהו את המקום כנקודה שבה יוכלו לפגוע בכלי תחבורה יהודיים שעושים את דרכם לעיר. הכנופיות הערביות הניחו מכשולים שגרמו לעצירת השיירות ירושלים, ואף התמינו מערבי ירי לנוסעים לפיתולי הדרך. לימים יקראו הערבים למקום בית הקברות של היהודים. מי ששלט על שער הגיא למעשה שלט על המעבר החשוב בין השפלה לירושלים. קצין חטיבת הראל במלחמת העצמאות, בני מרשק, אמר כי רוחב המערכה בזמן הלחימה הייתה כרוחב הכביש, שהיה אז צר מאוד. גם ליהודים וגם לערבים היה ברור עד כמה חשוב היה שער הגיא, עורק החיים של העיר ירושלים. בכ"ט בנובמבר 1947, בתום הצבעה מותחת, הוחלט בעצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, והקמת שתי מדינות לשני העמים. למחרת היום פרצה מלחמת העצמאות, והחל הקרב הארוך והקשה על הדרך לירושלים. מרכז מורשת מבקיעי הדרך לירושלים במלחמת העצמאות, מנציח את פועלם של אזרחים ולוחמים, גברים ונשים, פורצי הדרך לירושלים. במרכז תוכלו להתרשם מעדויות המשתתפות והמשתתפים בליווי השיירות, להתנסות בקבלת החלטות ולבחור את הדרך שלכם. משך המיצג הוא כ-45 דקות, והתנועה בו נעשית בהכוונה אוטומטית ללא עצירה. לקראת סיום תוכלו לבקר בשיירה לדוגמה של מסעית ואוטובוס משוריין. ביציאתכם ממרכז המורשת תראו את אבני הבניין ממוספרות. חלק זה של המבנה פורק לצורך בנייה בטוחה, והמספרים נועדו לסייע להחזיר כל אבן למקומה. ברוכים הבאים לאתר לאומי חאן שער הגיא ולמרכז מורשת מבקיעי הדרך בירושלים. אנו מאחלים לכם ביקור מהנה. מחקר כתיבה ועריכה, מיכאל אוריה ויובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד ומיקס, סופה סטודיו. מפיק ראשי, יובל מלכי. קטעים, הפקות מקור.